ערב טוב, היום אנחנו הגענו סוף סוף לשיעור המסכם שנוכל בעצם לסיים את השלב הראשון של ספר התניא, שזה נקרא הדרך הארוכה, שהתחלנו לפני כמה שבועות להסביר באופן מסודר ומאוד מובנה מה זה הנפש של היהודי, איך היא עובדת, מה המטרות שלה ולאן בעצם אנחנו מתכווננים להגיע. אז נתחיל בעצם ממה שהתחלנו ובזה גם נגיע לסיכום שלנו. בהתחלת הספר אמרנו שאדמו"ר הזקן כותב, מחבר ספר התניא, רבי שניאור זלמן מיליאדי, מכונה אדמו"ר הזקן, כותב כי הספר שהוא כתב מכוון לאנשים שהוא קורא להם בינוניים. אמרנו כבר בהתחלה, זה מאוד מעליב שאתה קורא לי בינוני, בפרט שאנחנו יודעים שמאיפה זה מגיע ביטוי בינוני, זה מגיע מהגמרא. הגמרא אומרת שמחלקים את עם ישראל לשלוש, יותר נכון לחמש, צדיק, רשע ובינוני, וזה עצמו מתחלק, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, בינוני, רשע וטוב לו ורשע ורע לו. אז יוצא שבינוני הוא כזה באמצע, רוב האנשים לא רואים את עצמם בדיוק באמצע, ולכן קצת היה קשה לנו עם ההגדרה הזאת של בינוני. אבל בהתחלה הבאנו כל מיני מקורות וציטוטים מכל מיני גמרות, שראינו שהאיש הבינוני הזה הוא בכלל לא אמצע, כמו שזה נשמע. אחד הציטוטים שהבאנו, שבינוני זה בן אדם שלא עובר עבירות בכלל, רק עושה מצוות. אז ישר שאלנו, אם זה בינוני, אז מה זה צדיק? מה יש יותר מאחד שרק עושה מצוות כל הזמן? ובוא נגיד שזה צדיק ורע לו, אז מה זה צדיק וטוב לו? אז מה קורה פה? יותר מזה, הבאנו ציטוט שאומר שבאדם שעושה עבירה אחת הוא כבר נקרא רשע. אז אם זה רשע, אז מה עם כולנו? בשביל להתחיל לענות על זה, העברנו כמה שיעורים שכל הנקודה הייתה להבין מה מבנה הנפש הפנימי של כל אחד מאיתנו. והחידוש הגדול היה של אדמו"ר הזקן, שבניגוד למה שהכרנו עד עכשיו, שחשבנו שיש לנו נפש אחת עם יצר טוב ויצר רע, אדמו"ר הזקן מסתכל על זה באופן אחר לגמרי ומסביר שיש לכל יהודי שתי נפשות ממש. על זה דיברנו מאוד בהרחבה, על הנפש האלוקית, שהשאיפה שלה זה תמיד החיבור לקדוש ברוך הוא, והחיבור לקדושה, שהחיבור הזה נעשה על ידי תורה ומצוות. ולעומת זאת הנפש הבאמית, שזה אמרנו זה כמו האגו, שהשאיפה שלה זה הארציות, זה החומריות, זה הנאות מהעולם. ויותר מזה, זה מגיע לעבירות, שזה מביא לניתוק מהקדושה, ניתוק מהקדוש ברוך הוא. וכל הזמן יש לנו מאבק בין שתי הנפשות האלה. עכשיו ההגדרה של צדיק, בינוני ורשע, זה בעצם מגדיר איפה אנחנו נמצאים במאבק, לא רק מבחינה חיצונית של המעשים, אלא מבחינה פנימית. מה הכוונה מבחינה פנימית? אז הסברנו ונחזור על זה, שנפש האדם יש בה כמה רבדים. הרובד הכי חיצוני אמרנו, זה המעשים, מה שבאדם עושה, עם הידיים, עם הרגליים, יותר פנימי מהמעשים, זה הדיבור. אבל הדיבור עדיין נחשב חיצוני ביחס ל... מחשבה שהיא פנימית יותר. אבל פה עוד הפעם נגיד שהמחשבה היא נקראת פנימית ביחס לדיבור, אבל היא חיצונית ביחס לרגשות של האדם, רגשות שבלב. וגם פה יש דרגה יותר גבוהה מזה, שזה השכל, התודעה של הבן אדם, היא יותר עמוקה מהרגש שלו. עכשיו הסברנו ככה, שהבינוני, נכון שהוא לא עובר עבירות, אבל... וגם עושה את המצוות. אבל עדיין יכול להיות שהכל יעשה ברבדים החיצוניים שלו. זאת אומרת, במעשה באמת הוא לא עובר עבירות, בדיבור, אפילו במחשבה, אבל מה קורה עם הרבדים הפנימיים? וכאן אנחנו בעצם נכנסים להגדיר את ההבדל בין צדיק, רשע ובינוני. היום אנחנו על זה נדבר בהרחבה. זאת אומרת, אחרי שדיברנו ארוכות על מבנה הנפש, גם של הנפש האלוקית, על השכל שלה, על הרגש שלה, על המחשבות, דיבורים ומעשים, ומצד שני אותו דבר אצל הנפש הבהמית, שכל, רגש, מחשבות, דיבור ומעשה. ואחרי שבפעם הקודמת הגדרנו מה המטרה של כל אחת מהנפשות, והסברנו איך הנפש האלוקית, בעצם כל אחת מהם, רוצה שליטה מלאה על כל האיברים בגוף, שהיא תהיה בעלת הבית היחידה, והיא תקבע מה עושים פה עם הגוף הזה. אז עכשיו ההגדרה של צדיק, רשע ובינוני, זה ההגדרה של מי ניצחה את המאבק הפנימי. אז נתחיל מהדרגות הכי גבוהות, ולאט לאט נרד למטה. אם יש שאלות באמצע, מוזמנים לעצור ולשאול. אז ככה, הצדיק, זה יהיה פה עכשיו הפתעה מאוד גדולה, אולי לפני זה צריך איזה הסבר קצר, אולי לפני זה סיפור קצר, שנוכל להיכנס לתוך ההסבר. מספרים על חסיד של אדמו"ר הזקן, שקראו לו רבי אליעזר. איך הוא נהיה חסיד? הוא היה גר בירושלים, ויום אחד הגיע שליח של אדמו"ר הזקן לירושלים, ולימד שם חסידות, את התורה שאדמו"ר הזקן מלמד. הוא שמע פעם ראשונה שיעור בחסידות, בפנימיות של התורה, בסודות של התורה, ישר הוא ככה נדלק מזה מה שנקרא, הוא אמר, מה זה הלימוד הזה? אף פעם לא למדתי כאלה דברים עמוקים, איפה לומדים דבר כזה? אמרו לו, זה צריך להגיע לאדמו"ר הזקן בשביל זה. אז הוא לא חשב פעמיים, עזב הכל ונסע ללמוד אצל אדמו"ר הזקן. בדרך מסופר שבאחת האוניות שהיה צריך לעלות עליהם, הוא נפל בעלייה לאונייה, ולכן מאז הוא היה צולע. אז קראו לו רב לייזר הצולע, על זה שהוא היה צולע. ואחרי שנים, הוא עדיין היה אצל אדמו"ר הזקן, וכל היום למד את החסידות. אז באו ושאלו אותו פעם אחת, מה כל כך התלהבת שם? איזה תשובה קיבלת שלא קיבלת במקומות אחרים, שפתאום פה אתה כל כך נשאר הרבה זמן? אז הוא אמר להם, תראו, התשובה שקיבלתי לא השתנה. לא השתנתה. זו אותה תשובה. רק השאלה השתנתה. אז אמרו לו, מה אתה מתכוון בזה? אז אמר, תראו, קודם הייתי יושב כל היום ולומד תורה, והייתי ככה חושב לעצמי, אומר לעצמי, רב לייזר, אתה כזה צדיק, אתה לומד כל כך הרבה, מתפלל כל כך הרבה, עושה מעשים טובים, והייתי אומר לעצמי, אם אני כזה צדיק, האם הקדוש ברוך הוא יצליח לברוא גן עדן מספיק גדול למישהו צדיק כמוני? ואז הייתי עונה לעצמי, טוב, הקדוש ברוך הוא כל יכול, בטח הוא גם יצליח לברוא לי את הגן עדן שמגיע לי. נו, ואמרו לו, ומה השתנה, מה היום? הוא אומר, היום, אחרי שלמדתי חסידות, ואני יודע על העניין של שתי הנפשות, ואני יודע על הרבדים הפנימיים והעמוקים של הנפש, אז עכשיו השאלה שונה, עכשיו שאני קולט כמה אני מלא באגו, וכמה הנפש הבהמית שלי היא זאת שמניעה אותי, אז עכשיו אני אומר לעצמי, תראה איך הלימוד תורה שלך נראה. הכל זה בשביל האגו, זה בכלל על שם שמיים. תראה את התפילות שלך, אתה רק חושב על עצמך כל הזמן. תראה את המעשים טובים, אתה רק מחפש את הכבוד. איך הקדוש ברוך הוא בכלל סובל אותי? זה השאלה שלי עכשיו. אבל התשובה אותו דבר. כיוון שהוא כל יכול, בטח הוא גם מוצא את המקום לסבול אותי. זאת אומרת, הספר התניא והחסידות בכלל, הרבה פעמים הן מעמידות לבן אדם מראה מאוד חזקה, שפתאום הוא קולט מה המדרגה האמיתית שלו. כמו שמספרים על אחד החסידים, קראו לו רבי הלל מפריץ', הוא היה חסיד של האדמו"ר הזקן, ובפעם הראשונה שהגיע אליו ספר התניא, הוא נורא התרגש, והוא התיישב ללמוד, ואז אחרי שהוא למד, הוא אמר ככה, הוא אמר, עד עכשיו חשבתי שאני צדיק. עכשיו אני אומר, הלוואי שאני אהיה בינוני בכלל. פתאום הוא קלט על איזה מדרגות מדובר פה. אנחנו נגיע עוד מעט לבינוני, להסביר כמה זה מדרגה גבוהה, לפני זה נשאלת השאלה, למה בכלל להסביר מה זה צדיק? אם אדמו"ר הזקן בא ואומר לנו שאנחנו לא צדיקים, ואנחנו לא במדרגה הזאת, וכרגע גם לא זה הכיוון שלנו כרגע, למרות שיש בזה איזושהי הסתייגות, אבל לא ניכנס כרגע לזה, אז למה בכלל צריך לדעת מה זה צדיק? אז יש בזה כמה תשובות. תשובה אחת, קודם כל תדע מה אתה לא. בשביל לדעת מה אתה כן, אתה גם צריך לדעת מה אתה לא. בשביל למצב איפה נמצא הבינוני, שהוא בין הצדיק לרשע, אז תבין קודם טוב טוב מה זה צדיק, שתבין איפה נמצא הבינוני. תשובה שנייה, שכשתבין מה זה צדיק באמת, ותבין כמה אתה רחוק מהמדרגה הזאת, אז כל ההתייחסות שלך כבר תתחיל להשתנות. זאת אומרת, זה יעזור לך מאוד להוריד את הגאווה שלך. כי למה בן אדם מסתובב עם גאווה, הרבה פעמים הוא בטוח שהוא באמת בדרגה הכי גבוהה. כשתשמע קצת מה זה הדרגות הגבוהות, ותבין כמה אתה רחוק מזה, זה קצת יוריד לך את הגאווה. סיבה נוספת, שכשתבין מה זה צדיק אמיתי, אז אתה גם תוכל להתבטל אליו. אתה תוכל להבין באמת שיש כאן מורה דרך, שזה לא עוד בן אדם שנותן לי עצות חכמות. זה ממש מורה דרך, שעל ידי זה שאני אדבוק בו, הוא יוכל להרים אותי באופן הרבה יותר נעלה ממה שאני יכול להגיע עם עצמי, או ממה שאני יכול להגיע עם רב רגיל. כי הצדיק הוא, עוד מעט נלמד מה זה, הוא מרים אותך הרבה יותר גבוה. אז עכשיו באמת ניגש לעניין. אצל הצדיק, במאבק בין שתי הנפשות, המאבק כבר הסתיים. והוא הסתיים בניצחון מוחץ של הנפש האלוקית. הנפש האלוקית התגברה על הנפש הבאמית, גם במעשים, גם בדיבורים, גם במחשבות, אבל העיקר גם ברגשות. הלב שלו הוא ברשותו. צדיקים ליבם ברשותם. הוא כבר התגבר על הצד השמאלי של הלב, איפה שנמצאת הנפש הבאמית. הכל אצלו מלא רק מהנפש האלוקית. היא התגברה לגמרי על הנפש הבאמית. מה זה אומר? זה אומר שלא רק שהוא לא עובר עבירות וכל הזמן עושה מצוות, לא באות לו אפילו מחשבות אולי לעבור עבירה. זאת אומרת, כמו שאם אני אתפוס בן אדם ברחוב, בן אדם נורמלי, ואני אשאל אותו, תגיד לי, אתה פעם עלתה לך מחשבה אולי לחטוף מטוס? מה הוא יגיד לי? בוודאי שזה לא עלה לו, זה בכלל לא קשור אליו, מה לא ולחטיפת מטוסים. בדיוק באותה צורה, אתל צדיק, מעולם לא עלתה המחשבה, אולי אני אעבור עבירה. לא רק שהוא לא יעבור עבירה בפועל, ולא רק שהוא לא יחשוב על זה, המחשבה אפילו לא באה אליו. למה? כי הוא ניצח בשלב הרבה יותר שורשי, במקום הרבה יותר גבוה, הוא ניצח כבר בלב. כבר בלב אין לו את המשיכה לכל משהו הפוך מהקדושה. אין לו את המשיכה לצד האחר. כבר בלב הוא כל כולו נמשך לקדושה. ולכן במובן מסוים אפשר לומר שיש לו חיים קלים יותר. כי אין לו כבר את המאבק הזה. למה? כי הוא כבר סיים את המאבק. אגב, זה לא מדויק שיש לו חיים קלים יותר. יש לו את המאבקים של הצדיקים, זה דברים אחרים. אבל את המאבק שאנחנו מכירים ביום יום, שבלב לאן אני נמשך, לאן אני נמשך, זה כבר עבר אצלו, הוא כבר נמשך רק לקדושה. כל הלב שלו מלא מהנפש האלוקית, היא התגברה על הנפש הבאמית. מה יהיה ההבדל בין צדיק ורע לו וצדיק וטוב לו? אז אצל צדיק ורע לו, שזה הדרגה הנמוכה יותר, לא מדובר פה כרגע בגשמיות, שרע לו בחיים. מדובר שעדיין, אף על פי שאמרנו שהוא התגבר לגמרי על הנפש הבאמית, ואף על פי שאמרנו שהלב שלו כבר מלא כולו בנפש האלוקית, עדיין נשאר שם טיפ-טיפה רע. מה זאת אומרת? אם עדיין נשאר שם טיפ-טיפה רע, אז איך אני אומר שהוא יתגבר לגמרי? בשביל זה נביא משל מעולם ההלכה. בוודאי כולם יודעים שיש איסור לאכול בשר בחלב ביחד. עכשיו, מה קורה אם לסיר מלא בבשר נופלת טיפת חלב? האם זה כבר נקרא שיש פה בשר בחלב ביחד ואותו סיר הפך להיות אסור לאכילה? אז יש פה כלל. הכלל אומר שיש ביטול ב-60. זאת אומרת, אם נפלה טיפה קטנה של חלב והסיר הוא מאוד גדול, ונבוא ונחשב שיש פי 60 יותר בשר מחלב, אז החלב לא נחשב שהוא נמצא שם. ואז זה בטל ב-60. יש אגב איסורים אחרים שבטלים ב-1,000 או ב-10,000. כל איסור יש לו את הביטול שלו. יש אגב איסורים שלא בטלים אף פעם. למשל חמץ. חמץ אם ייפול, פירור חמץ לתוך סיר של פסח, הסיר הזה אסור. לכן בפסח כל כך משתגעים מכל פירור, כי החמץ הוא לא מתבטל אף פעם. תמיד הוא נשאר איסור. אבל בבשר בחלב כן יש ביטול. ואם יש פי 60 יותר בשר מחלב, או הפוך, אז זה בטל. למה אני מביא את המשל הזה? אני רוצה להגיד אותו דבר אצל הצדיק, בלב שלו. מה שאמרנו שצדיק ורע לו נשאר טיפה רע, אבל זה כל כך, זה פי 60 יותר טוב מרע, או פי 1,000, או פי 10,000, תלוי בדרגה של אותו צדיק. גם בדרגה של צדיק וטוב לו, הגמרא אומרת שיש שם בלי סוף מדרגות, כן? כמה אלפי מדרגות בדרגה הזאת עצמה, של צדיק ורע לו. כי השאלה בכמה הרע התבטל. עכשיו, כשאמרנו שבסיר בשר נפלה טיפת חלב, והטיפת חלב כרגע היא בטלה כלפי הבשר. אז רגע, יש שם חלב או אין שם חלב? יש שם חלב, אבל הוא לא נקרא חלב, כן? למה? כי הוא בטל הבשר. אז אותו דבר אצל הצדיק ורע לו. יש שם רע או אין שם רע? יש שם רע, אבל זה כבר לא נחשב רע. למה? כי הוא בטל הטוב. אבל עדיין יש שם בכל זאת משהו. אצל הצדיק וטוב לו, הוא כבר התגבר על הנפש הבאמית באופן כזה שלא נשאר שם רע בכלל. ולמה? כי כל רע שהיה שם, הוא לא דחה אותו החוצה, הוא הפך אותו לטוב. ולכן אצלו היה מה שנקרא להפוך את החושך לאור, את המר למתוק, כמו שכתוב בזוהר, אנחנו מתקרבים לחג של רבי שמעון בר יוחאי, נצטט מהזוהר ששם כתוב שרצה אחד הצדיקים לעלות להיכל של רבי שמעון, אז הוא שמע בת קול, ושם נאמר לו שלהיכל הזה יכולים לעלות רק מי שהפך את החושך לאור ואת המר למתוק. כי אצל צדיק וטוב לו זה כבר נעשה באופן כזה מושלם, שלא רק שלא נשאר רע, אלא כל רע שאי פעם היה שם, הכל נהפך לטוב. באיזה אופן אגב זה יתבטא ביום יום? אז במעשה דיבור ומחשבה זה לא יהיה הבדל, שניהם יקיימו את המצוות. וגם ברגש, שניהם יש להם דבקות בקדוש ברוך הוא, וכל היום הלב מונח בהשם אחד ואין עוד מלבדו, בוודאי שהתשוקה היא רק לקדושה. במה בכל זאת התבטא ההבדל? בשני דברים. דבר אחד, יש שני דברים מנוגדים, שככל שיש לך יותר מהאחד, יש לך פחות מהשני. זאת אומרת, כמה שאתה יותר נמשך לקדושה, ככה אתה יותר שונא את הקליפה. אז אצל הצדיק ורע לו שהמשיכה לקדושה היא בשלמות, אז גם השנאה לקליפה היא בשלמות. אצל הצדיק וטוב לו. אצל הצדיק ורע לו, כיוון שהמשיכה לקדושה היא לא בשלמות, הוא נשאר שם טיפה רע, אז גם השנאה לטומאה לקליפה היא גם כן לא בשלמות. תן לזה דוגמה, רואים שכמה שבן אדם יותר אוהב משהו אחד, הוא יותר שונא את ההפך שלו. למשל, רואים שכמה שבן אדם יותר נהנה לישון, אז הוא יותר שונא לקום. הוא לא אוהב שמאירים אותו. אז אצל הצדיק וטוב לו, כיוון שהאהבה לקדושה היא בשלמות, אז גם השנאה לקליפה היא גם כן בשלמות. דבר נוסף שזה התבטא, שאצל הצדיק ורע לו, נכון שאמרנו שהתודעה שלו זה כל הזמן השם אחד ואין עוד מלבדו והוא מונח בעליונים, בוודאי. ונכון שבלב שלו זה משיכה לקדושה. ובוודאי שמחשבה, דיבור ומעשה שלו זה רק במצוות ובעניינים של קדושה. אבל בכל זאת, איפה יכול להיות מורגש טיפה הרע? שאצלו הסיבה שהוא נמשך לקדושה היא מכיוון שזה טוב לו. זאת אומרת, כמו שדוד המלך אומר, קרבת אלוקים לי טוב, אני רוצה להימשך לקדוש ברוך הוא, כי טוב להימשך לקדוש ברוך הוא, כי אני נהנה מהקדושה. זה טוב לי לקיים מצוות, זה טוב לי להרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא. אז אמנם זה אגו קדוש, ואגו מאוד רוחני, אבל סוף כל סוף עדיין יש פה טיפ-טיפה של אגו. כי אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אדמור הזקן אומר את זה אפילו באופן קיצוני יותר, שגם שהצדיק ורע לו אומר, אני אוהב את השם, אבל הוא מתחיל באני. אני אוהב את השם. עדיין יש פה טיפ-טיפה של אגו. טוב, הלוואי עלינו אגו כזה. עם כל האגו שלנו וכל התאוות שלנו, זה קרבת אלוקים לי טוב, וזה רק הדברים של הקדושה, אז זה, בשבילנו זה נפלא. כן. כן. יפה, נפלא, יפה. מה יהיה אצל הצדיק וטוב לו? כאן אומר אדמור הזקן, יש מדרגה עוד יותר נעלית בעבודת השם. אצל הצדיק וטוב לו, הוא לא עובד את השם כי לי טוב מזה, ולא כי יצא לי משהו מזה, אלא פה הוא מביא ציטוט מהזוהר, איזהו חסיד המתחסד עם כאן דילי, מתחסד עם קונו. כל הסיבה שהוא עושה את המצוות, זה לא מתוך אינטרס אישי, זה כי כך הקדוש ברוך הוא רוצה. מביא לזה משל מהזוהר, שזה כמו בן שרוצה לעזור להורים שלו, והוא מוכן לעשות הכל בשביל ההורים שלו. מוכן אפילו למסור את נפשו בשביל ההורים. למה? לא יצא לו מזה כלום. מה יצא מזה שתמסור את הנפש, את התמות? לא יצא מזה כלום. אבל כיוון שהוא אוהב את ההורים שלו, הוא עושה הכל בשביל ההורים. אולי זה אפילו יותר מזה שהוא אוהב אותם. זה פשוט, זה הטבע שלו, זה הוא. כן? הוא מוכן הכל בשביל ההורים. ככה אצל הצדיק וטוב לו, הוא כל כך קשור לקדוש ברוך הוא, שהוא מוכן לעשות הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. לא בגלל שלייצא מזה משהו, ולא בגלל שקרבת אלוקים לי טוב, אלא פשוט מוכן לתת הכל בשביל הבורא שלו. מקום אחר גם מוסבר שלא נכנסנו כל כך לעומק של ארבעת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אבל כשמדברים על ארבעת העולמות, יש הבדל מהותי בין עולם האצילות, שזה עולם עדיין של עין, של אינסוף, לעומת העולמות הרוחניים שנקראים בריאה, יצירה, עשייה, שהם כבר נקראים עולמות היש. אז בעומק יותר אפשר לומר שהנשמות של הצדיק ורע לו מגיע מעולמות הבריאה, יצירה, עשייה, שאף על פי שזה רוחני, כבר יש שם קצת ישות, ולכן אצלם זה קרבת אלוקים לי טוב, אני אוהב את השם, יש מי שאוהב, יש פה מישהו שהוא אוהב את השם, ואצל הצדיק וטוב לו שהוא מגיע מעולם האצילות, והנשמה שלו רק שהיא מגיעה מעולם האצילות. כמו שהיא למעלה, ככה היא גם למטה. כן? כבר בעולם הזה, גם בעולם הזה היא חובה את המציאות של עולם האצילות שלא נות מלבדו, וכמו שבעולם האצילות אין ישות, גם בעולם הזה אין להם שום ישות. לכן מי שנשמתו מגיע מעולם האצילות, יכול להגיע למדרגה של צדיק וטוב לו. וכאן זה כבר לא כל כך הרבה צדיקים שיש בדרגה הזאת. בדרגה של צדיק ורע לו, אומרת הגמרא, שיש 18,000 צדיקים בדרגה הזאת. בצדיק וטוב לו, פה זה כבר אחרת. ורבי שמעון בר יוחאי אומר שאין הרבה כאלה, ואם יש שניים כאלה, הוא אומר, זה אני והבן שלי רבי אלעזר, ואם יש אחד כזה, זה רק אני. שנאמר, וצדיק יסוד עולם. זה אחד בדור שיש צדיק שהוא בדרגה כזאת, שנקרא צדיק יסוד עולם. כן, שזה אפילו עוד יותר מהצדיק וטוב לו, אבל באמת לא ניכנס לזה. אז זה קצת סידרנו את הדרגות של צדיק וטוב לו, וצדיק ורע לו. וכבר כל אחד יכול להבין שאצלנו המאבקים, אפילו על המעשה יש לי מאבקים. כל שכן על הדיבור, שאני מתקשה לשלוט בעצמי, וכל שכן על המחשבה, על הלב, כמה אנשים בכלל דמינו שיגיעו לשליטה בלב. ואצל הצדיק הוא כבר אחרי כל השלבים האלה. ולכן באמת הוא יכול לעזור לנו להתרומם, כי הוא כבר מאחורי זה. הוא כבר עבר את זה. עכשיו נעבור להפך של רשע וטוב לו ורשע ורע לו, ונראה שהרשע וטוב לו הוא מקביל לצדיק וטוב לו, ורשע ורע לו הוא מקביל לצדיק וטוב לו. צדיק, זאת אומרת, מה שצמוד לבינוני מעליו זה צדיק ורע לו, ומה שצמוד לבינוני מתחתיו זה רשע וטוב לו. מה שרחוק מהבינוני, אז הצדיק וטוב לו מאחיל למעלה, והרשע ורע לו מאחיל למטה. כן, תודה על התיקון. אז ככה, כמו שבצדיק ורע לו, אמרנו שהוא כבר צדיק, והוא כבר התגבר על הנפש הבהמית, אבל נשאר שם עוד טיפה רע. ככה ברשע וטוב לו נגיד שהוא רשע. מה הכוונה שהוא רשע? שהנפש הבהמית אצלו שולטת. אבל מה? נשאר שם עוד טיפה טוב של הנפש האלוקית שהוא מורגש. וכיוון שנשאר שם עוד טיפה טוב של הנפש האלוקית שהוא מורגש, הוא עדיין בעניין של לקיים את המצוות במחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, בלב אצלו זה בעיקר הנפש הבהמית. שהוא קם בבוקר, מה שהוא מרגיש, זה לא שכמה אני רוצה ללמוד תורה, זה כמה אני רעב. ושהוא הולך ברחוב, מה שהוא מרגיש, זה את העייפות שלו, את החומריות שלו, הוא לא מרגיש את החלק הקדוש שבו. קורה לעתים נדירות, ביום כיפור, בל"ג בעומר, עוד מעט שבועות, בשבתות, אולי שהוא מגיע לצפת, קורה לו לעתים נדירות שהוא מרגיש את הצד הקדוש שבו, אבל מה ששולט בו רוב הזמן, זה הנפש הבהמית. למה בכל זאת הוא נקרא רשע וטוב לו, ולא רשע ורע לו? כי עדיין הוא מרגיש מדי פעם את הנפש האלוקית. וכיוון שיש לו את ההרגשה הזאת, ויש לו גם את ההבנה של מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אז תשימו לב עכשיו, יכול להיות שהוא כמעט ולא עובר אף פעם עבירות. הרשע וטוב לו בדרגה הגבוהה שלו, נדיר מאוד שהוא יעבור עבירות, וגם אם הוא יעבור עבירות, זה יהיה עבירות קטנות. זאת אומרת, לשון הרע הוא לא ידבר, אבל אבק לשון הרע הוא יגיע לזה. כן, אבק לשון הרע זה השלב שלפני לשון הרע, שבן אדם רק, אתם יודעים שכתוב אבק לשון הרע, אסור אפילו לדבר לפעמים דברים טובים על מישהו. כי בהתחלה מדברים עליו טוב, ואז פופ, 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 זה גולש וגם מתחילים לדבר עליו רע. אז לדבר עליו רע ממש זה לשון הרע. לדבר עליו טוב זה אבק לשון הרע. אז הרשע וטוב לו בדרגה הגבוהה שלו, לשון הרע ממש הוא לא ידבר. אבל אבק לשון הרע הוא כן ידבר. אז זאת אומרת, אצלו באמת הנפש הבאמית שולטת, ובאמת נשאר אצלו עדיין טוב, ולכן יש לו את המאבק, ולכן לפעמים הטוב ינצח, ולפעמים הרע ינצח. אגב, למה בכל זאת הוא נקרא רשע וטוב לו? מה בכל זאת הזכות שלו? שגם כשהרע מנצח, הוא מתחרט על זה, והוא עושה תשובה, והוא רוצה שמחר זה לא יקרה עוד הפעם. כן? זה, לכן כתוב שהרשעים מלאים חרטות. זאת אומרת, הרשע כל פעם הוא נופל, אבל נופל וקם, עושה עוד פעם תשובה. לפעמים זה אפילו יכול להיות איזה תבנית שקשה לו לצאת ממנה. יש חיות כאלה ביערות, פעם עשו ככה ניסויים ומחקרים, וראו ששמים להם מלכודת, ואף על פי שהחיה יודעת שיש לה מלכודת שם, כל פעם היא נופלת במלכודת מחדש. למה? זה ככה איזה דפוס כזה, שהיא לא מצליחה לצאת מזה. ככה אומרים, הרשע מלא חרטות. הוא יודע שהוא ייפול, הוא יודע שזה לא טוב, הוא יודע שהוא ירצה לעשות תשובה, אבל בכל זאת הוא נופל כל פעם מחדש. אז למה הוא בכל זאת רשע וטוב לו, אם הוא כל פעם נופל? כיוון שנשאר בו טוב, ונשאר בו הרגשה של קדושה מדי פעם, ולכן הוא מתחרט, ולכן הוא רוצה לחזור בתשובה ורוצה לעשות. יוצא פה רשע וטוב לו, שזו דרגה מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, זה אחד כזה שכמעט ולא עובר עבירות, בדרגה... איך? החלק העליון של רשע וטוב לו, כן? אז צריך להבין מה זה בינונים ככה. רק לפני זה בוא נסגור את הרשע ורע לו. הרשע ורע לו, הוא כבר בשלב, כמו שהצדיק וטוב לו, אז הוא ניצח את הנפש הבהמית לגמרי, ויש אצלו רק טוב. הרשע ורע לו, הנפש הבהמית ניצחה את הנפש האלוקית לגמרי, ויש בו רק רע. איך אפשר להגיד דבר כזה על יהודי, שיש בו רק רע? בפרט שמי שלומד חסידות, יודע כמה צריך תמיד להסתכל על הטוב שבכל יהודי. כן, יש הרבה סיפורים על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שתמיד ידע כל יהודי, לא משנה כמה הוא יידרדר, תמיד מצא את הטוב שבו. מספרים שהוא פעם ראה איזה יהודי, אם אני לא טועה, מעשן ביום כיפור. אז הוא בא ואומר לו, יהודי, אתה יודע שהם יום כיפור? אומר לו, כן. אתה יודע שאסור לעשן? אומר לו, כן. אז אמר, איזה יהודי, לא יכול לשקר. חייב להגיד את האמת. מצא בכל זאת איזה משהו טוב בו. יש סיפור אגב מהרבי מלובביץ' שפעם הגיע חסיד, לא של הרבי, לפגישה אישית אצל הרבי. והרבי שאל אותו, מה שמעת בחצר לאחרונה? מה אדמור, הרבי שלך, איזה דבר תורה הוא אמר? אז הוא אמר שהרבי שלו למד מסכת בגמרא, ושם כתוב שישראל, עם ישראל, אפילו הרשעים שבהם, הרקנין שבהם, מלאים מצוות כרימון. רימון יש בו הרבה גרעינים, אז למשל, אפילו מישהו שהוא רשע, גם הוא יש בו הרבה מצוות כמו רימון, לכן עם ישראל משול הרימון. נו, אז מה הוא למד מזה? אז אמר, הרבי שלי שאל, אם אותו יהודי הוא רשע, אז איך אתה אומר שהוא מלא מצוות כרימון? אז הוא סיפר אחרי זה, שכשהוא אמר את זה לרבי, הפרצוף שלו נהיה מאוד רציני, הרבי אמר לו, אני גם למדתי את זה, אבל השאלה שלי הפוכה. אם הוא מלא מצוות כמו רימון, אז איך אתה אומר עליו שהוא רשע? זאת אומרת, צריך תמיד ללמד זכות, אבל אם כל זה, זה נקודה מאוד חשובה עכשיו, אם כל זה שתמיד צריך ללמד זכות, צריך גם לדעת האמת. וצריך גם לדעת את המצב, מה ההגדרה של צדיק, בינוני ורשע. אז רשע ורע לו זה אחד כזה, שכמו שאצל הצדיק וטוב לו, הנפש האלוקית ניצחה לגמרי את הרע, את הנפש הבהמית, ולא נשאר שם רע בכלל, כל הרע התהפך לטוב. אצל הרשע ורע לו, הנפש הבהמית ניצחה לגמרי, ולא נשאר שם טוב. אבל בכל זאת, איך אפשר להגיד על יהודי שלא נשאר בו טוב? הרי כתוב שעל כל 10 יהודים שיושבים ביחד, השכינה שורה, ואין שם הבדל אם הוא רשע וטוב לו, רשע ורע לו, בכל מקרה השכינה שורה שם. אלא כאן מסבירים, תראה, בוודאי שנשאר בו טוב, אבל הרע דחק את הטוב כל כך החוצה, שעכשיו הטוב כאילו נמצא עליו, מקיף עליו מלמעלה. הוא כבר לא בפנימיות שלו. וכיוון שהוא כבר לא בפנימיות שלו, לכן הוא לא יכול להרגיש את הטוב הזה. זה מסביר תופעה שנמצאים הרבה יהודים שלא שומרים תורה ומצוות. אתה אומר לו, תשמע, בוא תניח תפילין, תרגיש את הקדושה. בוא תשמור שבת. אומר לך, תשמע, אני לא מרגיש שום קדושה. לא יודע מה אתה מדבר. בשבילי שבת, ראשון, שני, הכל אותו דבר. אתה אומר לו, בוא תאכל קשה. כל דבר אומר לך, אני לא מרגיש את הקדושה. בטח שאתה לא מרגיש את הקדושה. אצלך הרע כל כך התגבר על הטוב, והקדושה כל כך נדחקה החוצה, שאתה כבר לא יכול להרגיש קדושה באמת. זה נמצא אצלך כל כך בהלם, זה מקיף עליך מלמעלה, זה לא נמצא, זה לא פנימי אצלך. אז לא יעזור, אפילו שאתה בא לבית כנסת בשבת, אתה לא מרגיש את הקדושה. טוב, יש גם לזה פתרון, כן? מה עושים במצב כזה? אבל זה מצב נתון כרגע, שאצל הרשע ורע לו הוא לא מרגיש את הקדושה, ולכן הרבה יותר קשה לו. אוקיי, עכשיו, אחרי שהסברנו, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, עכשיו, סוף סוף, לזה חתרנו, להסביר מה זה הבינוני הזה, שזה דרגה כל כך גבוהה שאנחנו שואפים אליה. הבינוני, שימו לב, במחשבות, בדיבורים ובמעשים הוא כמו הצדיק. הוא לא עובר עבירות, והוא רק שואף לעשות מצוות. באמת במעשה שלו הוא לא ייקשל, הוא לא יעבור עבירה עם הידיים שלו, והוא גם לא יעבור עבירה עם הפה שלו. לא בלשון הרע ולא ב... אפילו לא בדברים בטלים. הוא עסוק בקדושה כמו הצדיק, ואפילו במחשבות שלו הוא לא יעבור עבירות. פה זה קצת באופן שונה מהצדיק, תכף נסביר. אבל לפני זה, מה העיקר ההבדל בינו לבין הצדיק? עיקר ההבדל זה בלב. אצל הצדיק אמרנו, האלוקית השתלטה לגמרי. כבר הבהמית שם או שהיא לא מורגשת או שהיא לא נשארה. אצל הרע, הבהמית השתלטה לגמרי. והאלוקית כבר או שהיא לא מורגשת או שהיא כבר לא שם בכלל. אצל הבינוני, המאבק עדיין בעיצומו. הוא מרגיש גם את האלוקית וגם את הבהמית, וכל הזמן הוא במאבק בין האלוקית לבהמית. אלא מה? אז למה אני אומר שבמחשבה, דיבור ומעשה הוא לא יעבור את העבירות? כי אצל הבינוני כל כך ברור לו בתודעה שלו שלעבור עבירה זה דבר שלא ייתכן דבר כזה, והוא הגיע לשליטה כל כך חזקה בלבושי הנפש, מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, במחשבה, דיבור ומעשה, שזה כל אחד יכול להגיע לשליטה הזאת, אז אף על פי שעדיין הנפש הבהמית היא ככה בועטת שם בלב ואומרת לו בוא תימשך לדברים שהם לא קדושה, כיוון שהוא שולט באופן מלא במחשבה שלו, בדיבור שלו, במעשים שלו, הוא לא יעבור עבירות אף פעם. יהיה לו חיים מאוד קשים, כי בתוך הלב יש לו כל הזמן מאבקים. עכשיו, במאבק הכולל הוא לא מנצח, וכנראה גם רוב הסיכויים שהוא לא ינצח את המערכה הכוללת. אבל בקרבות הקטנים הוא לא מפסיד שום קרב. הוא תמיד במודעות ובכוננות לנצח כל אחד מהקרבות הקטנים. ותמיד הוא גם יעמוד בזה. אבל העמידה תהיה רק במחשבה, דיבור ומעשה, בלב הוא עדיין לא ניצח. למה זה כל כך חשוב לדעת את זה? כי הבינוני הזה, כיוון שבלב הוא לא ניצח, תמיד ימשיכו לבוא לו מחשבות של אולי אני אעבור איזה עבירה, אולי אני אדבר איזה לשון הרע, אולי אני סתם יחשוב מחשבה לא טובה על יהודי אחר, או מחשבה של ספקות באמונה תבוא לי. המחשבות האלה תמיד ימשיכו להגיע אליו. אלא מה ההבדל בינו לבין הרשע? שהוא תמיד ידחה את המחשבות האלה. הוא לא יסכים לחשוב עליהם. מה זאת אומרת? אז רגע, אם באה לו מחשבה, אז הוא חושב עליה. מה הכוונה הוא לא יסכים לחשוב עליה? אז יש בכל מחשבה את הכמה שניות הראשונות שאתה עדיין לא קולט בכלל על מה אתה חושב, ואז יש את הרגע הקריטי. קלטת על מה אתה חושב, קלטת שזו מחשבה לא טובה, ועכשיו הבחירה היא בידך. לגרש את המחשבה הזאת, או לקחת מחשבה חדשה. אני אתן סיפור בתור דוגמה. היה פעם יהודי שנסע ברכבת ברוסיה, ואחד הגויים שם רצה להתעלל בו קצת. אז הוא ככה התחיל ככה להקנית אותו ולהתעלל בו, עד שהוא ככה נכנס לפסים יותר רציניים. הוא הוציא בשר לא כשר, בשר טמא, אמר לו, בוא תאכל את זה. טוב, היהודי כמובן שלא רצה. אז הוא הוציא סכין, והוא הצמיד לו אותה לצוואר. הוא אומר לו, אם לא תאכל את זה, אז אני הורג אותך. טוב, לא נאמר יארג ואל יעבור על עבירה מסוג של אכילה של אוכל טמא, אז הוא נתן ביס בבשר. הוא המשיך להחזיק את הסכין, הוא אמר לו, תן עוד ביס. אז הוא באמת נתן עוד ביס. אז הוא הוריד את הסכין, ואז היהודי אמר לו, אולי אתה יכול להחזיר את הסכין, אני רוצה לתת עוד ביס. זאת אומרת, מה נמשל פה? בשניות הראשונות שהמחשבה באה, זה כמו סכין על הצוואר, אתה לא החלטת לחשוב את המחשבה הזאת, מלמעלה הורידו לך את המחשבה הזאת. אבל בשנייה אחרי שכבר קלעת, עכשיו זה בחירה שלך אם להמשיך לחשוב או להפסיק לחשוב. כשבאדם נמצא בחדר חשוך והוא רוצה לגרש את החושך, הוא לא צריך להתאמץ לגרש את החושך. מספיק שהוא מדליק קצת אור, והחושך נעלם מעצמו. אומר שלמה המלך אותו דבר בין מחשבות חיוביות למחשבות שליליות. בין קדושה לקליפה. אם יש לך כרגע מחשבה של קליפה, אם אתה אוחז במקום לא טוב, מספיק להכניס מחשבה אחת של קדושה, וכמו שהאור מגרש את החושך, כך המחשבה של הקדושה מגרשת את הקליפה. ולכן יש עצה לכל אחד מאיתנו, שתמיד כדאי לדעת דברי תורה בעל פה, אם זה פרק תהילים, אם זה פרק משניות, אם זה פרק תניה, כל אחד מה שהוא יכול. תהילים זה קל לכולם, קוראים הרבה תהילים, זה נמצא בתפילה. אז ברגע שבאדם יודע הפרק הזה בעל פה, אז אם הוא מסתובב ברחוב, ופתאום באה לו מחשבה לא טובה של קליפה, אין בעיה, הוא פשוט מתחיל ישר לדקלם לעצמו בעל פה פרק תהילים או פרק תניא, שזה עניין של קדושה, אז המעט אור של הקדושה, אם יש הרבה אור עוד יותר טוב, אז אוטומטית זה דוחה את החושך, הוא לא צריך בכלל להתווכח עם החושך, הוא פשוט דחה אותו על ידי הגילוי אור. עכשיו עוד קצת על הבינוני הזה, בואו נראה קצת איך נראה הסדר יום שלו, כן? בואו נצייר את הציור של הבינוני הזה, איך הוא נראה. הבינוני, כשהוא קם בבוקר, בואו נתחיל לפני, בואו נתחיל אחרי בעצם, נתחיל מהתפילה שלו. בתפילה שלו הוא יכול להיות כמו צדיק. אם באמת, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, קודם התפילה הוא לומד על גדולת השם, והוא מתבונן בזה, עד כמה הקדוש ברוך הוא אינסוף, עד כמה הקדוש ברוך הוא בכל מקום, ומתוך ההתבוננות הזאת שהוא קולט שזה הדבר האמיתי, הקדושה, וכל השאר זה בכלל לבל אבלים, זה בכלל לא זה העניין, אין מה להתלהב מזה בכלל. הוא קולט שכל העולם הזה כלפי הקדוש ברוך הוא זה כמו טיפה מאוקיינוס, וכמה שהוא מתבונן בזה יותר, זה מעורר בו רגשות של אהבה לקדוש ברוך הוא. אדמור הזקן קורא לזה באחד המאמרים בליקוטי תורה, שבלי הלב הוא כמו גחל, שהגחל יש בו אש רק לא רואים אותה. מה צריך לעשות כדי לגלות אותה? צריך לנפח, להשתמש במפוח, לנשוף עם המפוח אוויר על הגחל, ואז האש יוצאת החוצה. אז אומר אדמור הזקן שכל התפילה, מה שאתה מתבונן בפסוקים שאתה אומר, איך הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אני ראשון ואני אחרון, ואתה הוא קודם שנברא עולם, ואתה הוא לאחר שנברא עולם, אפילו אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא, אתה מתבונן בגדולת השם, איך הוא נמצא בטבע בכל מקום, הערים, הגבעות, היבשה, המים, כל מה שקוראים בתפילה, זה בעצם לנפח אוויר על הלב, כדי להוציא את האהבה שנמצאת שם חבויה. ובאמת אותו בינוני שהוא מתפלל כמו שצריך, שהוא מגיע לקריאת שמע, הוא עושה את כל ההכנה כמו שצריך, עם כל השלבים של ההתבוננויות, גם בטבע, ואחרי זה גם במלאכים, מה שמברכים ביוצר המאורות, איך כל המלאכים בטלים לקדוש ברוך הוא, ואחרי זה בברכה האחרונה לפני קריאת שמע, הוא מתבונן כמה הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, וכמה הוא אוהב אותנו, וכמה הוא דואג לנו, כמו אבא, ממלך, איך שאני מרגיש כמה הוא אוהב אותי, זה גם מעורר בי אהבה אליו בחזרה, עד שמגיעים לשיא השיאים, שזה שמע ישראל, התבוננות, שמע ראשי תיבות, שאו מרום עיניכם. כמו שאומר המשך הפסוק, הוא ראו מי ברא אלה, באדם מסתכל על השמיים, כתוב שזה סגולה ליראת שמיים, מסתכל על השמיים, רואה איזה אין סופיות יש פה. מי ברא את כל זה? הוא מתבונן, השם אלוקנו, השם אחד, איך הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, עם אלה זה מביא אותו גם לשלב של ואהבת את השם אלוקיך, והוא מרגיש את האהבה הזאת. אצל הצדיק, אז זה לא חוכמה שהוא מרגיש את האהבה הזאת. כי אמרנו, הנפש האלוקית התגברה על הנפש הבהמית. אצל הבינוני בתפילה, שזה זמן שאת רצון להרגיש את האהבה הזאת, הוא יכול ממש להרגיש את זה. כמו אצל הצדיק. השאלה היא מה קורה אחרי התפילה. אצל הצדיק זה נשאר לו גם לכל היום. אצל הבינוני אחרי התפילה, זה עכשיו כבר יורד קצת. ועכשיו שהוא יוצא, בין אם זה ללימוד תורה שלו, בין אם זה לעסקים שלו, בין אם זה לשליחות שלו, איפה שהוא לא יצא, עכשיו הוא כבר לא מרגיש כמו צדיק, עכשיו הוא כבר מרגיש את המאבק, אבל בגלל שהתפילה שלו הייתה כל כך חזקה, ונשאר לו רשימו, נשאר לו קצת מהתפילה לכל היום, זה נותן לו כוח שמשך כל היום, תמיד הוא יוכל להתגבר על כל תאווה וכל מחשבה שלא תבוא לו. כי בתפילה הוא הרגיש את הייחוד כל כך חזק, שכל היום הוא יכול להתגבר. דבר מעניין שאפשר לראות שהיהדות בנויה עם הרבה שעונים מעוררים. ככה הרמב״ם אומר בספר ההלכה שלו, שכל מי שיש לו תפילין וציצית ומזוזה, תמיד יש לו שעונים מעוררים שמזכירים לו, הנה הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אז אותו בינוני בתפילה הרגיש כמו צדיק, אבל במשך היום, הוא מברך לפני שהוא אוכל, אז הוא נזכר, הנה הקדוש ברוך הוא פה, הוא רואה את המזוזה, מה כתוב במזוזה, שמה ישראל, נזכר עוד הפעם בקריאת שמה שלו, הוא רואה את הציצית, מה כתוב על הציצית, הוא זכרתם אותו, הוא ראיתם אותו, הוא זכרתם את כל מצוותיי, נו, אז הוא נזכר בכל המצוות. יש סיפור שיכול קצת להמחיש את זה, היה יהודי בקנדה, שהתחיל להתקרב לתורה ומצוות, ובאמת התחיל להניח תפילין, התחיל לשמור שבת, קנה מזוזה לבית שלו, טוב, אותו יהודי, ברוך השם, היה עשיר, והיה לו חברה גדולה, ויום אחד הוא שם לב שבחברה שלו אין מזוזות על הדלתות. אז הוא כבר היה בשלב שהוא הבין שאף על פי שזה החברה ולא הבית ולא כולם פה יהודים, צריך פה מזוזות. אבל בכל זאת זה בניין גדול ויכול להגיע לפה סכום מאוד גדול של מזוזות. אז הוא התייעץ עם הרב, והרב אמר לו, תשמע, ממצוות לא מפסידים. אתה תשקיע ואתה תראה שזה יביא ברכה והפרנסה תגדל. טוב, הוא אמר לו, אתה יודע מה, תעבור בכל הבניין ותחשב כמה זה יוצא. הוא עבר בכל הבניין, בדק באיזה דלתות באמת חייבים מזוזה, כמה היה לה המחיר, הוא בדק וחישב, $20,000 למזוזות לכל הבניין. טוב, הוא עוד הפעם שמע את המחיר, אז קצת היה לו קשה לקבל את ההחלטה, אבל איך אומרים, ניקח החלטה טובה, והקדוש ברוך הוא יעזור, זה יהיה ברכה, ולא נפסיד מזה. באמת, עשו טקס, קבעו את המזוזה, וקבעו מזוזות בכל הבניין, והוא שילם $20,000. אחרי חודש, הוא ניגש להנהלת חשבונות, ככה ברעדה, בתחילו אורחים או מה שנקרא, הוא פונה למנהל חשבונות, והוא אומר לו, נו, מה אתה אומר, מה היה החודש? אז אמר לו, תשמע, אתה לא מאמין, הרווחנו $20,000 יותר מכל חודש אחר. טוב, הוא אמר, תראה, אולי זה קשור למזוזות, הוא היה ספקן קצת, אולי זה צירוף מקרים, בוא נחכה עוד חודש, נראה מה יהיה הלאה. אחרי חודש, הוא חוזר עוד הפעם למנהל חשבונות, אומר לו, נו, מה היה החודש? תראה, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל עוד הפעם, $20,000 יותר. טוב, זה כבר נשמע חשוב, בסוף אני אהיה מאמין, אבל בוא נחכה עוד חודש, נראה מה יהיה. אחרי חודש נוסף הוא בא עוד הפעם, ואתם כבר נותנים את התשובה, עוד הפעם $20,000 יותר. אמר, אוקיי, אני כבר מאמין, אני רואה את הקשר הישיר, רק תסביר לי עכשיו איך זה קרה בדיוק. מה היה? אנחנו קנינו פחות, מכרנו יותר, מה השתנה? אז אמר לו, תראה, אני חקרתי את הנושא, אני אסביר לך מה היה. ברגע שהתקנת את המזוזות על כל דלת, אז כל העובדים היו בטוחים שאתה התקנת מצלמה נסתרת בכל חדר. נו, אז הוא אמר, אז הם הפסיקו לגנוב והתחילו לעבוד. אז אומרים, הסיפור הזה יש פה משמעות פנימית עמוקה יותר. לא רק הנס והעניין, אלא העובדים צדקו. אפילו שהם לא ידעו מה זה מזוזה, הנשמה שלהם הרגישה שמישהו מסתכל עליי, יש פה מצלמה נסתרת. זאת אומרת, המזוזה מזכירה לבן אדם, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, הקדוש ברוך הוא איתך בכל מקום. אז אם הוא איתי בכל מקום, ממילא צריך להפסיק לגנוב, ולהתחיל לעבוד. אז אצל הבינוני, בתפילה, אין לו את הבעיה הזאת, הוא כמו צדיק, הוא כל כולו מונח באלוקות, בקדושה. במשך היום, אז הוא כבר קצת ירד מהמקום הזה, ויש לו מאבק, אבל הוא כל הזמן על המשמר, ולכן הוא אף פעם לא נופל. לא במחשבות, לא בדיבורים ולא במעשים. לא בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה מונח בקדושה, וגם באהבת ישראל, ביחס שלו לאחרים, לא יהיה לו אפילו מחשבות רעות על יהודי אחר, ותמיד הוא ימצא איך לחזק את אהבת ישראל. אומר אדמור הזקן, שהוא יגיע למדרגה של יוסף, שכמו שיוסף היה עם אחיו, שהזוהר אומר על יוסף, הוא קורא לו הגומל לחייבים טובות, שאף על פי שהאחים היו בבחינת חייבים, הם הרי זרקו אותו לבור, הוא יכל חזרה, לזרוק את כולם לבור? לא, הוא גמל להם לטובה. מה הוא אמר להם? למה אני גומל לכם לטובה? אמר להם, מה, אתם עשיתם את זה? האלוקים סידר את הכל, הוא סידר שתזרקו אותי לבור, שאני אהיה משנה למלך, שהוא יציל את העולם מרעב, ועכשיו שתחזרו אני יכול לדאוג לכם ולאבא שלי. זאת אומרת, מתוך שהוא ראה את ההשגחה הפרטית, איך הכל מלמעלה, אז הוא יכל אפילו לאלה שרצו להרוג אותו וזרקו אותו לבור, גם להם הוא יכל לגמול טובה. אף על פי שהם היו חייבים, הוא יכל לגמול להם טובה. אצל הבינוני עוד הפעם, כיוון שהוא מונח בזה כל כך חזק, לכן הוא תמיד יכול לעשות את זה. למה באמת, עכשיו שהבנו מה זה בינוני, שזה דרגה כזאת גבוהה, אז באמת אנחנו מבינים שאין כל כך הרבה בינונים בכל הדור, כן? אולי לפני שנתקדם אני רוצה להסביר את זה עוד יותר עמוק, שנקשר את זה קצת לחיים שלנו. באמת צדיק זה מדרגה גבוהה, אבל יש תחומים בחיים שגם אנחנו יכולים להיות קצת צדיקים. זאת אומרת, יש תחום בחיים שגם אני, כבר אין לי מאבקים פה. זאת אומרת, יש תחומים בחיים שכבר, ודאי שאני לא אעבור עבירות כאלה, ודאי שאני לא אדבר דיבורים כאלה, ולא אחשוב מחשבות כאלה, ואפילו בלב כבר אין לי משיכה לזה. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שהוא לא צדיק עדיין, אבל תגיד לו, אתה רוצה להדליק אור בשבת? הוא לא נמשך לזה בכלל, הוא לא חושב על זה אפילו. לגבי הדלקת אש בשבת, הוא כבר צדיק, זה כבר לא יקרה אצלו. יכול להיות תחומים אחרים, אני לא צדיק, אבל אני כבר בינוני לגביהם. זאת אומרת, אפילו תיקח בן אדם רגיל, תגיד לו, אתה מוכן לרצוח? חס ושלום, אני לא ארצח בחיים. למה? כי אצלו ברור לו, באופן מוחלט, שלרצוח זה דבר רע. ולכן את זה אני בחיים לא אעשה, לא משנה כמה תציע לי, מיליון דולר, מיליארד דולר, את זה אני כבר לא אעשה. למה? כי פה ברור לי ב-100% שזה דבר רע, ואני ברור לי שאני צריך להיות בן אדם טוב. אלא מה הבעיה? למה אם אני לא יכול להגיד שאני בינוני, לא רק הלא תרצח, אלא גם הלא תגנוב, וגם על כל פרט ופרט במצוות, כי יש דברים שעדיין לא ברור לי ב-100% שזה באמת רע. עוד לא הפנמתי את זה, שלדבר לשון הרע זה ממש כמו להתאבד. עוד לא הפנמתי את זה, שלאכול משהו לא כשר זה כמו לאכול רעל. זה עוד לא יושב אצלי ב-100%. לא הבנתי את זה לגמרי. אם הייתי מבין את זה לגמרי כמו לגבי לא תרצח, אז הייתי בינוני גם לגבי הדברים האלה. אז מה ההבדל ביני לבין בינוני? שהוא כל כך הפנים, לא רק שלא תרצח זה רע, ולא רק שלא תדבר לשון הרע זה רע. אפילו איסור מוקצה בשבת, שזה איסור שחכמים גזרו אותו, זה לא איסור מהתורה. אפילו הדברים הכי קטנים, זה ברור לו ב-100% שזה כמו רעל, שזה כמו מוות. ולכן הוא יברח מזה כמו מדבר רע. הוא תמיד יהיה לו ברור מה הצד הטוב. זאת אומרת שמה שמרחיק אותנו מהעניין הזה, זה א', ההבנה הפנימית באמת לגבי כל פרט ופרט בתורה ומצוות, כמה התורה זה קדוש ומחבר אותי, וכמה העבירה זה מעביר אותי לצד השני. הדבר שני, זה ההחלטה הפנימית והעמוקה בנפש, שזה מה שאני רוצה לעשות, ושאני הולך על זה עד הסוף. אם ניתן לזה דוגמה ממשל מכיוון אחר, לא קשור לקדושה או קליפה, בעניין למשל של הרגלים, שבאדם שרגיל לעשן, למה הוא לא מצליח להפסיק לעשן? יש הרבה שמנסים ולא מצליחים, מנסים ולא מצליחים, מנסים ולא מצליחים. אחד מהשניים, או שהוא לא הבין לגמרי עד כמה הסיגרה היא רעה לו, או שהוא הבין, אבל הוא לא מצא את כוחות הנפש הפנימיים לקבל החלטה מוחלטת, באופן סופי, שהוא לא עושה את זה יותר. כשהוא החליט להפסיק לעשן, הוא החליט, אבל אמר, הוא השאיר לעצמו איזה פתח מילות. אולי פעם אני עוד אחזור לזה. הוא עוד לא הגיע להחלטה תקיפה, שבאופן מוחלט זה מה שאני עושה. הבינוני, הוא הבין והפנים והחליט שזה מה שהוא עושה. ולכן, גם אם הוא חזר בתשובה, זאת אומרת שהוא פעם עבר עבירות והיום כבר לא עובר עבירות, אפשר להעיד עליו שהוא אחד כזה שלא עבר ולא יעבור. למה? מה זאת אומרת לא עבר? אמרת שהוא חזר בתשובה, הוא פעם עבר עבירות. הוא הגיע בתודעה לכזה מקום גבוה שלא שייך אצלו בשום צורה לעבור עבירות. אז למה בכל זאת הוא לא צדיק? עוד הפעם, כי בלב הוא לא התגבר לנפש הבאמת. יש לו חיים קשים, יש לו כל הזמן מאבקים, אבל הוא כל הזמן מנצח אותם. הרשע וטוב לו דרך אגב, הוא גם יכול להיות מאוד קרוב לבינוני. הוא גם כן יש לו מאבקים, והוא גם כן מנצח. מה ההבדל? שאצל הרשע וטוב לו הוא מנצח אולי 99%, אבל לא 100%. אבל זה הבדל מאוד גדול. כי עצם זה שהוא לא מנצח 100%, זאת אומרת שזה אחד כזה, שבעומק אני לא יכול לסמוך עליו באמת. כי לך תדע, אולי פעם הוא יעבור. למה אצל הבינוני אני סומך ב-100%, ואצל הרשע אני לא סומך ב-100%, אפילו שהוא עובר עבירה פעם ב. למה אני לא סומך עליו ב-100%? כיוון שאצל הרשע ורע לו, רשע וטוב לו, בתפיסת עולם שלו, זה לא מושלל לחלוטין אצלו לעבור עבירה. לא יודע, אולי עוד פעם אני אעשה את זה. אולי אני עוד ישן סיגריה פעם, לא יודע מה, עם החבר'ה, פעם ב. אצל הבינוני זה כבר מושלל לגמרי. רק עוד הפעם, הוא לא צדיק, כי בלב הוא עוד לא יתגבר על זה. מה זה אומר לגבינו? לגבינו זה אומר שהשאיפה שלנו זה להגיע להיות בינוני, וגם אם אני רואה את זה כמשהו רחוק ממני, וגם אם זה נראה לי ממש משימה כזאת בלתי אפשרית, שלא לדבר על צדיק, שזה בכלל אני לא חולם על זה כרגע, גם הבינוני נראה לי כזאת משימה ארוכה, אבל עצם זה שאני יודע את האמת, ועצם זה שאני יודע איפה אני נמצא באמת, ולאן הכיוון שלי, אני כבר עולה על האוטוסטרדה, אני עולה על הכביש לכיוון הנכון, זה כבר מעמיד אותי במצב אחר לגמרי. זה כבר משנה את אמנם בתפיסת עולם זזתי קצת, אבל במחשבות, בדיבורים, במעשים, זה כבר יעשה שינוי מהפכני בכל ההסתכלות שלי על החיים. וזה בעצם סיימנו את השלב הראשון, הדרך הארוכה, שהסברנו איך אפשר להגיע לדרגה של בינוני, על ידי התבוננות, על ידי תפילה, על ידי ההבנות, על ידי ההחלטה התקיפה. בחלק הבא של התניה הוא ייתן דרך שנקראת הדרך הקצרה, ששם הוא יסביר יותר כיוון שגם מי שלא מסוגל להתבונן ולא מסוגל להבין, גם הוא יש דרך איך הוא יכול להגיע להיות בינוני. אבל זה כרגע לא ניגע.